שמות, והגענו אל פרשת תרומה בעמוד 129 בפסוק 8 ו-9, כן, בפרק כ"ה בפסוק 8 ובפסוק 9 נאמר: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ותבנית כל כלה וכן תעשו. אני רוצה לציין פה שיש ספר יפה שלימור היום הביאה, כדי מי שרוצה להתבונן, זה ספר המקדש על הכלים של המקדש. זה למכון המקדש, שם הרבה דברים יפים כשהם מתארים את הכלים, יש הרבה מה ללמוד כאן. אז מישהו יודע, למשל, זה ציור של ארון הברית. כמו שאתם רואים, יש פה ארגז מצופה זהב ובפנוחו לוחות הברית. אתה רואה את לוחות הברית לפנים? אתה רואה את לוחות הברית? אתה רואה, נכון? כן? וואו. כן? אפשר לעבוד עליך, כמו ש... אפשר לעבוד עליך, לא רואים! זה בפנים הרי לוחות הברית.
לא, אני רואה.
מה אתה רואה? יש לך עין רנטגן? בקיצור, ועל גבי זה הקרובים.
הקרובים זה לא,
היה צריך
כאילו אחד כזה מול השני?
הם אחד מול השני, מה הבעיה?
נראה לי כזה כמו שני נשארים כאלה.
נו, אז מה? איך אתה יודע בדיוק איך זה נראה?
אני מתאר
לעצמי. יש כל מיני תיאורים אפשריים. כן.
מלאך כאלה, שני מלאכים כאלה.
מלאכונים כאלה, חמודים. כן, מתוקים כאלה. כן, כתוב שם, ילד וילדה שמתחבקים באהבה. כן, כתוב. טוב, על כל פנים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא, זה איתי גם. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ותבנית כל כליו, וכן תעשו. זאת אומרת שיש דרך להגיע למדרגתו של משה דרך תבנית המשכן. זה מה שלמדנו בפעם שעברה. נכון? והסברנו שישנו הבדל מהותי בין המבנה של הנפש של משה למבנה הנפש של אהרון, ושיש שני מקדשים, מקדש משה ומקדש אהרון, שכל אחד כולל מרכיבים שונים מהשני. עד כאן זה ברור? בסדר. עכשיו, מה יש בתוך המשכן של משה? הסברנו מה יש במשכן של אהרון שאיננו במשכן של משה. זוכרים? יש במשכן של אהרון ארבעה דברים שלא תמצא אצל משה. שהם, לא, לא נכון. בגדים, כהנים, כיור ומזבח כתורת. ארבעה דברים אלה אין במקדש של משה. כל השאר יש.
שמן?
מה?
שמן?
שמן? לא, אין.
זה היה כתוב
שאלה נמצא? לא כתוב איך. לא כתוב איך. איך תעלה? איך שאתה רוצה? אולי עם חשמל? כן? יש מחלוקת, למשל, לגבי נר חנוכה. האם אפשר להדליק חשמל לנר חנוכה? אז רוב פוסקים אומרים שלא. רוב פוסקים אומרים שלא. אבל יש מתירים. למשל, אחד מהמתירים זה הרב של חיפה, רבי יוסף מסס. זכרונו לברכה, הוא כתב ספר נר מצווה, שבו הוא כותב בין היתר, הוא דוחה את כל הטענות האומרות שחשמל זה לא טוב. טוב, טענותיו לא התקבלו, אבל פחות, אבל זאת הדעה שלו. אחת הטענות, זה עונה, לא נכון. גם במקדש, וגם במקדש, זה שלא היה חשמל, כי זה מה שהיה. עוד לא גילו את החשמל. אבל משעה שגילו את החשמל, ודאי שגם במקדש ראוי להדליק בנרות חשמל. כן, כן, בדיוק. חשמל קלה. לא מצאו בטריה שלא הספיקה אלא ליום אחד. נעשה בנס. טוב. זהו, זה הבעיה. הדלקה עושה מצווה, אתה אומר. גם במקדש? במקדש זה לא ברור. כן, טוב, לא משנה. ועשו, אז מה יש כן במקדש של משה? יש שם ארון הברית, ועל גבי הארון קרובים, מנורה ושולחן. עכשיו, מה זה ארון הברית? מה יש בפנוכו? לוחות הברית וספר התורה, נכון?
צנצנת מן.
וצנצנת המן זה ליד, נכון, צנצנת המן, צודק. אבל קודם כל, אבל זה לפני,
כן.
לפני כל זה יש קודם כל ארון, וכפי שאתה בעצמך ראית יש פה בפנים לוחות הברית. כן. עכשיו, מאיפה באים לוחות הברית?
השניות.
גם הראשונות, גם השניות. שברי לוחות גם כן נמצאים שם. לוחות ושברי לוחות נמצאים שם. אגב, זה אחת הראיות למספר פאי. כן, הגמרא עושה חשבון שהרי איך אפשר להכניס שמה גם את הלוחות וגם את הספר תורה. כן, עושה עם חשבון מה האובי של הדופן והמקום של הלוחות וכו'. בסוף יש גם ספר תורה. יש בעיה שזה יוצא לחוץ מדי. כן, אז הרשש שם כותב על הגמרא שזה זה יוצא לחוץ מדי בגלל שלוקחים פאי שווה 3. אבל לפי פאי שווה 3.14 זה כן נכנס.
על מה לוקחים פאי?
על ההיקף של ספר תורה. ספר תורה הרי מגולגל שם במגילה אחת, לא בשניים, כמו שאנחנו עושים. כן, אז איפה היינו? לוחות הברית. מאיפה באים לוחות הברית? מן השמיים. מן השמיים. בלוחות הראשונים, גם החומר בא מן השמיים, ובלוחות השניים בא ממשה, והכתב מן השמיים. על כל פנים, זה מקום ההתגלות. נכון? זאת אומרת, הנקודה הראשיתית של ההכרה אצל משה רבנו זה דבר השם במלמעלה למטה. כן, הנקודת הראשית אצל משה זה דבר השם.
מה זה ראשית ההכרה של משה רבנו?
מה הנקודה הראשונה שעולה לו בהכרה? הדמיון, השכל, הרגש. מה הוא משה תחילה? מה שולט אצלו?
מה הסיבה הראשונה שלו?
דבר השם הוא השולט. דבר השם הוא השולט.
עם הסנה.
אז זה לא המשה הזה, המשה הזה עוד לא בנה את המשכן. אני מדבר על משה שבונה את המשכן. זה משה שכבר זכה למעמד הר סיני. אצל משה הכל מתחיל מלמעלה. הרי מה יש, יש שם לוחות הברית, ומה זה הקרובים? זה המשך ההתגלות, נכון? וישמע את הכל, מדבר אליו, מבין שני הקרובים, וידבר אליו. זאת אומרת שיש בתוך הקופסה מה שכבר ניתן, ומבין הכנפיים מה שממשיך להינתן. בסדר? עכשיו למה, ואיך הכנפיים מסודרות? תסתכלו, בבקשה, בפסוק כף, בעמוד 130. והיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם משל אחיו אל הכפורת יהיו פני הקירובים. אז איך הכנפיים? כלפי מעלה, שוחחים. איך הם שוחחים?
קדימה.
מה? גובה ציור. זאת אומרת, יש פה כנפיים למעלה, ועוד שני כנפיים פה למעלה, והם נפגשים, כדי שזה יעשה סיכוך. אם לא, זה לא שוחח.
כן.
נכון? עכשיו, אם זה נוגע, זה כבר קרוב אחד.
לא, לא, זה יכול להיות עד לנגיעה.
עד קרוב, נכון?
כן.
אז זה כמעט נוגע.
כן.
זה כמעט נוגע ולא לגמרי נוגע.
נוגע ולא
נוגע.
כי לכל אחד, לכל בעל כנף יש לו שני כנפיים.
לא, אבל יש כאן שניים למעלה, שניים למטה, לכל אחד.
תראה, זה לא אני עשיתי את זה.
כמו
חזקן. לא יודע, לא אני עשיתי את זה.
כמו
ישייר. מבטיח לך. לא יודע. זה. צריך לראות. אני חושב, זה הכל ציור הדמיון. אף אחד לא ראה את ה... מאז ימי יושיהו מלך יהודה, לא יודעים מה קרה לארון. אתם יודעים איפה אהרון נמצא היום? בהר הבית. כן? אף אחד לא יודע איפה. יש כל מיני דעות, אף אחד לא יודע בדיוק.
איפה
הם יודעים? איפה הם יודעים?
אולי הם חתכו אותו לחתיכות, חתכו אותו לימי השילוח.
הם לא יודעים שום דבר. מה?
מה? אם הם היו יודעים.
אם הם היו יודעים. הם לא יודעים כלום. טוב, בקיצור, זה, אגב, אם הם ידעו, באמת לא כדאי להם. לא כדאי. הכוונה אומרת שאחד פעם גילה במקדש, איזה אבן אחת, לא כל כך, בריצוף, לא כל כך יציבה, אז הוא הבין שמשם, שצריך להרים את זה כדי לגלות איפה הארון, יצאה לשון של אש, ושרפה אותו. לא כדאי. אבל בואו נחזור לעניין. אז זה נוגע ולא נוגע. עכשיו, מה זה כנפיים שנוגעות? אם הן נוגעות, זה סותם לגמרי. נכון? אם זה נפתח, אז משהו יכול לעבור. נכון? עכשיו, גם בספר יחזקאל הם מוזכרים בשם מעין, כעין חשמל. מה זה חשמל? אז הם אומרים, פעמים חשות, פעמים ממללות. זאת אומרת שיש דיבור ולפעמים שתיקה. מתי יש שתיקה? כשזה מחובר, הפוך מהחשמל שלנו. נכון? כי אז הכנפיים שוחחים, אז הדיבור לא יכול לעבור. ולפעמים, ממלילות, כשדווקא, כשהכנפיים פתוחות, אז הדיבור יכול לעבור. אז כך גם בהכרה של האדם. גם לנו יש כנפי כרובים. אתם יודעים איפה? במוח. יש לנו פה כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה. שוחחים בכנפיהם על הכפורת. נכון? לפעמים, ההכרה שלנו סתומה. רציונליסטית לגמרי. לפעמים אנחנו פתוחים אל עולמות אחרים, ואז אנחנו יכולים לקבל רוח הקודש, נכון? במקום של תפילין של ראש.
מבחינה ביולוגית, ההפרדה הטובה בין הפעילות של כל אונה מאפשרת הבנה, פעילות יותר טובה של...
יותר אנליטי.
לפעמים, ולפעמים דווקא חיבור ביניהם.
יפה. ויש משמעות להפרדה הזאת ולחיבור הזה. כן, אז כמו כן גם בכנפי הקרובים שבליבו של האדם ובמוחו של האדם יש מקום לפעמים להתגלות, לפעמים לסתימה. כלומר, יש אצל משה רבנו פקס פתוח בהמתנה, בסטנדביי, לגילוי מן העליונים. מה אתה אומר?
למה בכלל צריך לקרובים? זאת אומרת, אהרון, זה ברור למה המקום לשים את מוחות הקרובים. אבל מה התפקיד של הקרובים?
להמשך ההתגלות.
איך?
הרי מה שסגור בקופסה זה סגור. ובגלל שזה סגור בקופסה, מה זה אומר? אין מה להוסיף כאן. עכשיו יש תוספת התגלות. נכון. איך אתה רוצה שזה יתגלה?
זרימה בחלל.
לא, ודאי שלא.
צריך כלי
לקרוא. חייב להיות קרובים.
כי הדיבור קיים בכל העולם. רק צריך מישהו שינקד אותו.
שאני אגיד גם את דעתי, הדיבור זה דיבור, זה לא חוכמה, נכון? והמאפיין של הדיבור זה שיש לו פנים. כלומר, מה מאפיין את האישיות? איפה האישיות בא לידי ביטוי באדם למשל?
בפנים.
בפנים, לא בעורף. אתה רואה מישהו מן העורף, אתה לא יודע מי הוא. אתה מסתכל עליו מן הפנים, אתה יודע מי הוא. לכן, אם הדיבור זה באמת דיבור, זה צריך לבוא לידי ביטוי בפנים. ומכיוון שצריך גם שמי שישמע, צריך שיהיה פנים אל פנים. לכן צריך שיהיו שני קרובים. זה שאל. פשוט. וצריך שיהיה בלי חטא. לכן זה ילד וילדה.
אבל כאשר הייתה התגלות, זאת אומרת שהיה המעבר בין הקרובים, אף אחד בעצם לא היה שם.
משה היה שם.
משה כל פעם כשהייתה התגלות, לא היה להיכנס לקודש הקודשים.
הנה, תסתכל. זה כתוב כאן בפרק כף. פסוק 22. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, בין שני הקרובים, אשר על אהרון העדות. את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל.
אבל עד אז דיבור...
כתוב או לא כתוב?
אבל עד אז דיבור אליו היה...
לא חיים. פסוק 22.
פרק
קפה. כן, פרק קפה. בעמוד 130. פסוק 22. בסדר? כתוב או לא כתוב? כתוב. מה אתה אומר?
יש לי שתי שאלות.
כן, א'.
א', כשאצל משה, תמיד ההכרה הייתה פתוחה?
לא, לא תמיד.
לא תמיד, זאת אומרת.
לא, צריך להגיד שאצל משה יש כל הזמן מוכנות לשמוע.
מה זה מוכנות? סגור או פתוח?
אצלו זה פתוח.
כל הזמן?
כל הזמן.
כי תמיד הוא מתנבא, אמור להתנבא.
הוא עשוי להתנבא כל רגע. אם משה רוצה לישון, הוא צריך פשוט להיכנס לבית קודשי הקודשים. אם הוא רואה שהכנפיים סגורות, אז הוא יודע שהוא יכול לשבת.
נכון. אבל זה היה לפני שהיה כנפיים, כל זה. זה היה אז אחרי הכנפיים, אבל מה היה לפני?
לפני הכנפיים, אז משה היה בעצמו הקרובים.
אז הוא היה מתנבא בכל מקום.
כן, בהר סיני, בהר סיני בעיקר. הרי כל זה נאמר לו בסיני. אחרי זה הוא בונה את המקדש, יש קרובים, ואז הוא שומע.
ואז הוא תמיד נכנס לקודש.
תסתכלו בויקרא, פרק א', פסוק א', בעמוד 162. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מאוהל מועד למור. נכון? נא להסתכל בפרשת נשוא.
אבל זה רק עם משה?
רק רגע. בפרשת נשוא. בעמוד 232. בעמוד 232. ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל, מדבר אליו מעל הכפורת, אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים, וידבר אליו. אוקיי? לא, משה היה לו עוד דברים לעשות בחיים חוץ מאשר להיות בקודש קודשים.
משה, בכל מקרה, כשמשה, אתה אומר שהדיבור זה פנים אל פנים, וגם כתוב שהשם דיבר על הפנים ופנים.
נכון.
האם משה כשהוא דיבר על השם ראה בדמיון שלו פנים?
לא.
הוא לא ראה פנים.
למשה לא היה דמיון בכלל.
לא היה דמיון כי הוא התנבד...
כי הוא בנבואת משה. זה לא דמיון.
נכון. אז זאת אומרת שהדבואה שלו שעברה דרך...
הוא היה פוגש את הפנים עצמם. הפנים, לא דמיון הפנים. את הפנים הוא היה פוגש.
אז מה שקשה זה שאמרנו שזה סגור, זה אומר שזה רציונלי, זה חסום.
חסום, כלומר, ההכרה שלנו היא אטומה לנבואה.
בסדר.
כי אנחנו בעולם ללא נבואה, אז אנחנו עם כנפיים סתומות.
זאת אומרת שראשית ההכרה היא לא דבר השם.
אצלנו.
אצלנו.
נכון.
כי היא אטומה לנבואה.
כי אנחנו לא כמשה, לכן אין לנו ארון הברית גם. גם בבית שני לא היה ארון הברית. נכון?
כן.
כי למה? כי הוא נגנז.
כן.
מה אתה אומר?
כהן גדול שנכנס לא מכיפה. מה הוא רואה
בקרובים?
האם הוא מבחין בכלל את
שיגמתיות? ודאי. הזוהר אומר, מספר לנו מהם הפסוקים שהקרובים היו אומרים אחד לשני כשהכהן הגדול היה נכנס.
הכהן גדול מצליח לשמוע את הפסוקים?
ודאי.
והקרובים
מדברים? ודאי. מה הבעיה? עכשיו, מה?
אבל זה משהו שהוא דומם. זה משהו שהוא יעשו...
אבל הדיבור הוא לא דומם.
איזה פסוקים היו
אומרים? לא זוכר. אבל הדיבור לא דומם. כתוב משל על יוחנן כהן גדול, שנכנס לבית קודשי הקודשים, ואז הוא שמע בת קול שאמרה לו שהיה ניצחון בצפון הארץ. נכון? ניצחו, כתוב שם, שכחתי את מה שאמרו לו גם כשם. אז הוא ידע על איזה ניצחון שהיה בצפון. אותו זמן. עכשיו...
אז הוא פגש את הפנים של הקדוש ברוך הוא? בדיוק. ודבר דבר הוא
פנים והוא פנים. פנים אל פנים.
איך מתבטא
מפגש פנים אל פנים? זה באמת שאלה גדולה. זה ברור שזה לא דומה לפרוק השערה.
לא, זה גם ברור שזה לא דומה למפגש בין שני אנשים שמסתכלים אחד על השני.
זה כן דומה.
זה כן דומה?
בוודאי שזה דומה. כי כשאתה פוגש חבר פנים אל פנים, מה אתה פוגש בעצם?
את האישיות שלו.
יפה. אז זאת אומרת, את הרצון שלו. זה כן.
אבל אז אני רואה את הפנים שלו, זה הקשר שלי.
לא, הראיית פנים הפיזית היא בגלל שאינך מסוגל לראות את הרצון עד הסוף. לכן אתה מסתייע בכלי שהוא הפנים הפיזיות. משה רבנו לא זקוק לכלי הזה, לכן הוא פוגש את הפנים עצמם, את הפנים.
הפנים. את הדבר האמיתי ולא את החיצוני.
כן, נכון. הפנים שבפנים. לכן כתוב ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. את השני כתוב לא תוכל לראות פניי.
נכון.
יש הבדל בין ראייה לבין שמיעה, הדיבור הוא פנים לפנים, לא הראייה.
אז בעצם כשאתה אומר שמשה פגש פני השם, הוא שמע דיבור, שמיעת הדיבור הייתה מפגש פנים לפנים, זה הרגשה שהוא קיבל אותו רגע.
נכון, נכון.
הוא הרגיש את זה וזה היה מפגש.
נכון.
וזה היה יותר טהור, לא יותר טהור, יותר נקי ממפגש בין פנים לפנים.
ודאי. פשוט, דברים פשוטים. כן. עכשיו, השאלה שלך הייתה אם זה רק משה או גם הכהן הגדול. הכהן הגדול פוגש את זה פעם אחת בשנה, אם הוא זוכר.
ישמעאל בני בר חיים.
כן, סימן שהוא הכהן גדול. נכון? פעם אחת נכנסתי לפני ולפנים, סימן שאותו רבי ישמעאל בן אלישע היה כהן גדול. נכון? ואז הוא נכנס לפני ולפנים והוא שמע. עכשיו תזגלו לרגע אחד לפרשת אחרי מויס. פרשת אחרי מות... בספר ויקרא בעמוד 190 בעמוד 190 פסוק א' וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון וקרבתם לפני השם וימותו ויאמר השם אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית הפרוכת אשר על אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות כי בענן יראה על הכפורת. ומה שאומר לו, תגיד לאהרון שלא ייכנס כל רגע לבית קודשי הקודשים.
פעם
ראשונה? מה?
פעם ראשונה שיש את הציווי הזה, הציווי הזה בא אחרי הנדב והאביהו, ופעם ראשונה שיש את הציווי, כאילו הם לא היה ציווי בפועל.
טוב, זו שאלה שלמה על פרשת נדב והאביהו, האם היה שם חטא בכלל? בשום מקום לא כתוב בתורה שהם חטאו.
לא, לא תבדי אחת, אני מדבר על הצבי עצמו שלא להיכנס לכפורת שזה דבר שהוא קדוש, פעם ראשונה שזה מוזכר זה פה, לפני זה לא היה זרה.
שלא להיכנס?
כן, לפני זה רק...
והרי השם משה הרי נכנס מתי שהוא רוצה. ואז באמת מה נאמר לאהרון? שאהרון לא יבוא בכל עת אל הקודש, אבל משה מתי שהוא רוצה בה. לכן אומרים חז"ל, אהרון בבל יבוא ואתה אינך בבל יבוא. זאת אומרת שמי הכהן הגדול באמת?
משה.
ואז כשאהרון מקבל את הכהונה הגדולה, הוא מתקרב אל משה, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך. לא שאתה מעניק לו משהו שאין בך, אלא הוא צריך להתקרב אליך כדי לקבל קצת מן הכהונה הגדולה שיש בך גם.
אז למה משה לא נשאר כהן גדול?
משה נשאר כהן גדול תמיד. אבל בלי בגדי כהונה כמובן. הוא לא צריך בגדי כהונה. כלומר, הכהונה הגדולה של משה היא בעלת אופי אחר לגמרי. ללא אמצעים, ללא דמיון, ללא יופי. הוא נשאר במדרגת השכל הטהור. מה?
לא יודע כמה זה קשור.
אגב, סליח, אהרון היה נכנס מתי שהוא רוצה לבית קודשי הקודשים, רק צריך לשלח שעיר להזזל כל פעם. כלומר, צריך לעשות את כל מה שאנחנו עושים ביום הכיפורים. אם אהרון היה רוצה באמצע השנה, נגיד היום, היה רוצה להיכנס לבית קודשי הקודשים, היה יכול, אבל הוא היה צריך לעשות את כל הסדר של עבודת יום הכיפורים. כן, מה אתה אומר?
אנחנו שומעים על אהרון, קוראים על אהרון בתורה, כמעט דברים חיוביים. ובעצם אחרי הפסוק הזה שיש כאילו היררכיה מאוד ברורה בין משה לאהרון לתמיד, לכל הדורות, אני שואל את עצמי, במה בעצם משה יותר טוב מאהרון? במה משה זכה שיש לו את הפלוס הזה לעומת אהרון?
נכון.
כי אהרון מוזכר פה רק לדברים חיוביים.
לא.
נכון,
את העגל.
לא
באשמתו,
אבל הוא
יוכל
למזר,
והוא
המשיך.
זה גם לא
לשבחו. אמר זה חיי הנביא. צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיה לבית ישראל, לששון ושמחה, והאמת והשלום אהב. אם כן, יש שני ערכים שהם העיקר, כך אומר הרמב״ם. בכל החיים כולם, האמת והשלום. האמת אלה הן המעלות השכליות, והשלום אלה הן המעלות המידותיות. כך אומר הרמב״ם בספר שמונה פרקים, בפרק רביעי. עכשיו, משה היה אבי האמת, ואהרון אבי השלום. אז אי אפשר רק שלום, אי אפשר רק אמת. אבל האמת זה הקריטריון של השלום. ואנחנו נראה בהמשך שיש מחלוקת פדגוגית עמוקה מאוד בין אהרון לבין משה כיצד מטפלים ברע. אנחנו נראה את זה. וזה גם יסביר, בפרשת כי תישא אנחנו נגיע לזה, מה הייתה הסיבה לבחירתו של משה על פני אהרון. כן.
אני לא כל כך הבנתי מה שאמרתי, שלא ברור האם היה חטא במה שעשו נדב ואביהו. הרי הביטוי שתורה משתמשת בו, והדליקו אש, אש זרה שהשם לא ציווה.
מה זאת אומרת?
אש זרה זה קונוטציה מאוד מאוד שלילית, כמו שיש אל זר, לא יהיה לך אל זר, נכון?
למשל שחיטה כשרה בזר, אתה רוצה להביא קורבן, אתה לא כהן, מותר לך לשחוט, נכון? הביטוי הוא שחיטה כשרה בזר. זר זה לא ביטוי רע, זר זה מי שלא שייך לעניין.
ושהשם לא ציווה.
השם לא ציווה, נכון? יש הרבה דברים שאנחנו עושים שהשם לא ציווה.
זה ההגדרה של...
כל המצוות דרבנן זה דברים שהשם לא ציווה.
וזה שהם נשרפו, יש מלמעלה, זה...
זה שהם נשרפו, זה לא אומר שהם היו חוטאים. אצלי, למשל, בהרשת החרימות כתוב, בקורבתם לפני השם. תראה לי מקום אחד שבו כתוב שהם היו רשעים או שחטאו. אני לא ראיתי בתורה. מה אומר רשי? כן, אבל יש לי בעיה שיש רשי אחר.
שמה?
הוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש. יודע הייתי, אומר רשי, כשהוא שם בפי משה, יודע הייתי שהמקדש עתיד להתקדש ממיודעיו של מקום, וסבור הייתי בי ובך. עכשיו יודע אני שהם גדולים ממני וממך.
אולי זה דברי נחומים.
אז משה משקר, אה?
זה
ממש מתאים, ממש מתאים לו.
זה לא שקר.
אבל זה אהרון עושה דברים כאלה, לא משה. איפה מצאנו שמשה עושה דברים כאלה?
בשביל לנחם את אהרון, משה.
בא.
שיטתו.
טוב, תגידו. אני לא השתכנעתי. אבל זה לא הנושא שלנו כעת, ללמוד את נדב ואביהו בזמנו, בעזרת השם בבוא הזמן, נדבר גם על נדב ואביהו. יש הרבה מה ללמוד שם. אבל לא כתוב בשום מקום שהם היו חוטאים. כן? מה תגידו, נכנסו שטוי יין? נכון? איפה כתוב שאסור להיכנס שטוי יין? אחר כך, אחר זה כתוב. לפני כן לא כתוב.
נו, אבל אותו דבר שגם מקודם. איפה כתוב שאסור להיכנס לבית קודש, איפה זה כתוב?
לא כתוב.
אבל זה שמלודו זה לא... אי ידיעה לפותרת מעונש.
למה? איפה ראית דבר כזה? אי ידיעה אינה פותרת מעונש. אז רבה, אצלנו בהלכה זה הפוך. אי ידיעה פותרת מעונש. מה זה שוגג? מה זה אנוס? זה אומרים בחוק הישראלי של היום. אצלנו זה הפוך. אי ידיעה פותרת מעונש.
הם מתו?
מתו, זה נכון.
הם עשו איזה משהו.
מי אמר שזה עונש?
לא עונש.
מי אמר שזה עונש?
זה תוצאה כי הם התקרבו והקריבו אש שלא
צורך. והצלח, הרב, הרב אמר.
אשר לא ציפ... אשר לא...
מי אמר שזה רע?
לא, לא משהו.
שמתים זה
סימן
של
חי. משהו. והם לא
ידעו
שזה אסור.
זה לא היה אסור.
אובדן חיים זה רע? אובדן חיים זה רע?
זה מה שקרה...
אז צריך להבדיל בין המדרגה של כל אדם לבין המדרגה של נדב ואביהו. אז בבוא הזמן, כשנגיע לפרשת שמיני, בלי נדר, נדבר על זה. בסדר? אני רק אומר שזה בכלל, בכלל לא פשוט בעיניי, מה שאתם אומרים. הלאה. אז זה קודם כל, ארון הברית הוא ראשית ההכרה אצל משה, זאת אומרת, שאצלו הקרובים הם ראשית כל ההכרה. הוא פתוח כלפי מעלה. בגלל שיש לו, מה שנקרא, שכל טהור. אבל יש לו פרוכת שמבדילה בין הקודש הקודשים לבין הקודש. מה יש בקודש? יש שולחן ומנורה. מה זה השולחן?
קיום הביולוגי.
הכלכלי. הכלכלה. יש אוכל שם. יש לחם. מה זה המנורה?
הקודש.
זה החוכמה.
אור.
החוכמה זה הנר המאיר את חשקת אפלתו של האדם. את נפשו של האדם, האפלה. עכשיו, זה אומר, עכשיו, מי יותר חשוב? השולחן או המנורה? איך אתם יודעים?
אם אין תורה.
אני רוצה מתוך המקדש לדעת את זה.
הקונים אוכלים
הם באותו מרחק מקודש הקודשים.
שניהם באותו מרחק משל הקודש הקודשים.
זאת אומרת שהכלכלה והחוכמה, זה נכון, הכלכלה והתרבות, זה בא ממקור הקודש. זה לא זהה עם מקור הקודש, אבל זה בא משם. אלה הם שני דברים בתוך הנפש של משה. הדאגה הכלכלית והדאגה הרוחנית. שניהם נמצאים שם, השולחן והמנורה. עכשיו,
איך הדאגה הכלכלית?
הדאגה לענייני הכלכלה והדאגה לענייני התרבות. אבל יש לפני כן תורה, נכון? עכשיו זה מעניין מאוד, אצל הצדוקים הייתה מחלוקת עם הפרושים בדבר הכניסה של הכהן הגדול לבית קודשי הקודשים. הרי מה הייתה מחלוקת? אם הוא כן, איפה הוא מקטיר את הקטורת? בחוץ או בפנים, נכון? כלומר, לפי השיטה של הצדוקים, לפני שהכהן הגדול נכנס לבית קודשי הקודשים, הוא לוקח את הקטורת, שופך אותה, את האבקה הזאת, על הגחלים, ואז יש ענן של קטורת שממלא את כל הבית כולו עשן, כולל את בית קודשי הקודשים, כי זה עובר דרך הווילון, ואז הוא נכנס ויוצא, ואיננו רואה שום דבר ממה שנעשה בבית קודשי הקודשים, כי זה ענן. ככה הם אומרים, כי בענן נראה על הכפורת. ככה הם מפרשים. ואילו הפרושים הסבירו אחרת, שכהן גדול נכנס לבית קודשי הקודשים, כשעדיין הוא לא עשה את הענן הזה, עדיין יש לו אבקה וגחלים ביד, והוא רואה לפניו את ארון הברית, ורק אז שופך את האבקה ונעשה ענן. בסדר? מה המחלוקת?
אם עושים את הקטורת.
כן, אבל מה התוכן של המחלוקת?
הרנו את זה בקודם.
האם יש קשר בין החוכמה של האדם לבין ההתגלות? הצדוקים הם פילוסופים בעצם.
הם מנתקים את זה.
הם אומרים, יש, אבל זה רחוק מאיתנו. אין המשך של תורה שבעל פה בעצם. כלומר, אין יותר דבר השם שעובר דרכנו. מבחינתנו זה לוטה בענן. לכן אני לא יכול להיכנס לשם ולראות שם ראייה ברורה.
איך משה נכנס?
משה נכנס.
ואחרים
לא? לא, גם הם נכנסים, לא מבין.
איך משה הוריד את התורה?
נו.
כשהוא רק נכנס לתוך ענן ולא עשה משהו יותר אקטיבי.
אז כנראה שהוא נכנס לפנים, עוד יותר פנימה. נכנס עוד הפנים.
אין להם בעיה עם
הפסוק
הזה.
לא, אין להם שום בעיה. טוב. אז אם כן יש אחרי שולחן ומנורה. עכשיו שימו לב, מה קודם למה בפסוק? השולחן למנורה או המנורה לשולחן? קודם השולחן, נכון? פסוק 23, ועשית השולחן עצי שיטים, המאתיים אורכו והמה רוחבו. ורק אחרי זה פסוק 31, ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה, יריחה וקנה. נכון? אז יש, אם כן, יש אפילו עדיפות לקמח על פני התורה תחילה. אם אין קמח תחילה, אין תורה.
רגע, המנורה זה התורה?
חוכמה,
אבל זה דבר. בהקשר הזה אותו דבר. כן. אחר כך, בפרק כ"ו, פסוק א', את המשכן תעשה 10 יריעות, 6 מוזזה, ותכלת וארגמן, תולעת שני, קרובים מעשה חושב, תעשה אותם. מה זה את המשכן תעשה 10 יריעות? המשכן הכוונה האוהל. האוהל שמכסה על הקרשים וכל הסיפור הזה, הוא צריך לעשות 10 יריעות. עכשיו, כי צריכה להיות הפרדה בין מה שיש במשכן לבין מה שיש בחצר, בחצר המשכן. מה שיש בתוך המשכן עצמו, זה העולם התיאורטי שבנפש של משה. אבל אחר כך יש בחצר, מה יש שם? המעשה, מזבח העולה. המזבח שעליו מקריבים, זה המזבח שעליו עושים מעשים. אז זה כבר תחום אחר. וגם לו יש מחיצה משלו, המבדילה בין הקודש לבין החול. עד כאן עולמו של משה. בסדר? זה הסדר של הערכים. אצל משה הכל בהיררכיה ברורה. ההתגלות, החוכמה והכלכלה, אחר כך המעשים, כלומר הרגש, ואחרי זה המעשים, ואחרי זה החולים. בסדר? זה עולמו של משה.
איך באה הכלכלה
לדוגמה לפני מעשים? הכלכלה כבר חוכמת המעשה. לכל מעשה יש תיאוריה שקודמת לו. יש הגות. אתה צריך להגות את תיקון העולם.
אז איך באה הכלכלה?
למשל מרקס.
אם זה מראה סדר חשיבות, אז בעצם הכסף יותר חשוב מה...
בצל החוכמה, בצל הכסף. זאת אומרת, גלגלי החיים מתחילים מן האוכל. יש לך מה לאכול, אתה יכול להשכיל. הדבר הראשון שאתה נותן לתינוק שנולד, זה לאכול. אחרי זה אתה מלמד אותו. נכון?
ארון הברית... זה קודש קודשים. מחוץ לפרחות זה קודש. מחוץ בחצר זה כבר העולם, זה המעשים שלו.
נכון, עולם המעשה.
מה ההבדל בין המעשה לבין החוץ שזה החול?
זה חול מוחלט.
מה זה חול של המקדש?
זה חול קדוש.
עולם המעשה של המקדש זה חול קדוש?
נכון.
אז מה, יש עוד מדרגה אחת ביניים? בין החול לקודש?
נכון. מה שנקרא... וגם היה, והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. כן. וגם למזבח עצמו יש בחינת קודש קודשים.
מזבח העולה?
כן. ובעצם השאלה היא, מהו מרכז המקדש?
קודש קודשים.
קודש הקודשים, או המזבח.
המזבח?
נכון. הרמב״ם כותב בהלכות בית הבחירה, מצוות עשה לבנות בית לשם, להקריב בו הקורבנות, ושיעלו אליו ישראל 3 פעמים בשנה. זה ההגדרה של המקדש, להקריב בו הקורבנות. אז אם זה להקריב הקורבנות, אז המרכז זה המזבח, ולהיות ישראל עולים אליו 3 פעמים בשנה לראות את פני השם. אם כן, המרכז זה קודש הקודשים. אם כן, זה מקום עם 2 מרכזים, נכון? מרכז של עשייה ומרכז של התבוננות, 2 צדדים. בסדר?
והמזבח נמצא בחצר.
המזבח עדיין נמצא בחצר.
זאת אומרת, בחצר, איפה שיש את
החול המקדשי,
יש
שם נמצא הקודש הקודשים. יש כאילו 2 קודש קודשים במקדש. נכון? זה כתוב מפורש, גם פה.
למה השולחן קודם
למנורה? כי אם אין קמח, תורה. אבל פה כתוב ככה. כשהעם מבקש אוכל זה לא בעיה, כשמבקשים בשר זה בעיה.
יש משמעות למידות של הכלים האלה גם בבטן?
לא, אין שום משמעות. מה?
בטח. יש חצי מידות של ארון?
ודאי שיש משמעות.
הכל
חצי? לא, רק בארון.
נכון.
בארון יש חצאים, כן? עמה וחצי אורכו, ועמה וחצי רוחבו, ואתה לא ואמר זה חצי אורכו ואמר חצי קומתו, כן? כלומר זה הכל חצאים. כן, אז מה זה טוב שזה חצאים?
אין שלמות.
אין שלמות איפה?
בהתגלות.
אבל בחוכמה יש, בכלכלה יש, יש סובה, יש סובה של חוכמה ויש סובה חומרית, ויש גם משמעות לגובה של ארון הברית, אמה וחצי, כמה זה יוצא? 10 טפחים. מעולם לא עלה משה, כתוב בגמרא בסוכה, לעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלה משה למרום. שואת הגמרא, ועל כתיב וירד השם על הר סיני למעלה מעשרה, ועלו כתיב ויעל משה עד עשרה. זאת אומרת שכל אחד ירד או עלה עד 10 טפחים. אז אם אתה רואה משה עלה אליו, אגב כתוב שעל ויעל אליהו בסערה שמיימה, אומרת הגמרא עד 10 טפחים. אם אתה רואה אותו שם עם הסטארטר, עם הסוסי אש, רכב אש והכל, כל זה, כמה הוא עולה כבר? 10 טפחים. מה הגובה של 10 טפחים? פחות, 80 סנטימטר. זה בערך גובה של שולחן בינוני. השולחנות שלנו בערך בגובה של 75 סנטימטר. אז בערך ככה. עד כאן עלה אליהו, הנביא השמיים.
עד למטה מעשרה.
עד למטה מעשרה. כל הבלגן הזה.
עוד מהשמיים פחות 10, לא?
לא, לא, לא.
מעלה
שם. זהו.
זהו, הרגליים שלו הגיעו לזה.
זהו, גמרנו.
ונעלם.
מה? נעלם. כן?
הוא המשיך רחוק.
לא, 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 כמו שמורים
בסוף. אתה באמת חושב, שזה הכיפשו אותו? העשרה טפחים האלה? זה כנגד 10 ספירות וכו', כן? כלומר, כל ההנהגה האלוהית בעולם היא דרך ה-10 ספירות, כן? למעלה מעשרה, למטה מעשרה,
זה כזה. אז המקדש, לא המקדש, המזבח העולה זה כנגד מעשה, זה קודש קודשים שבמעשה, והארון הברית זה בהתבוננות? אמרת ההתבוננות, זה המשפטה שאמרת?
נכון, מרכז של התבוננות ומרכז של עשייה. יפה.
ובנורה, הכפתורים, הפרחים, המסגרים שלהם, מה
זה? זה הכל שם הפרח. זה הכל צומח, נכון? כפתור וגביה ופרח, זה מה שקורה בפרחים, נכון? זה מתחיל ככפתור, אחרי זה זה נפתח כגביה, ואחרי זה יש פרח, נכון? אז מה זה אומר? דבר שמתפתח, נכון? זה לא דבר יכול להיות יבש, אבל תלוי במדרגה. כשהיא באה זהב, באה גביה, כפתוריה ופרחיה, כשאינה באה זהב אלא משאר מתכות, לא צריך לעשות כל הדברים האלה, נכון? זאת אומרת, תלוי באיזה רמה של חוכמה אתה נמצא. יש חוכמה יבשה, יש חוכמה מתפתחת.
אני ראיתי את המנורה שעשו במכון המקדש,
הציגו אותה. מזהב.
כן.
כן. אבל שם
זה לא
רואים
לחוד
כפתור,
לחוד פרח,
לחוד
גביר.
זה
הכל
משולב
שם
אחד
בתוך השני.
נכון. זה מצויר על הגביע עצמו. לא מצויר, על הגביע. זה הוא...
כל השלבים.
קצת, יוצא.
נכון. בעצם משה עדיין, או כבר נר מערבי, קיבל את האש שלו ממזבח, במזבח החיצון?
כן. כתוב מפורש ברשת פקודי. וגם הגובה של המנורה, כמה זה? 18 טפחים, נכון? וזה הגובה של ההתבוננות של האדם. מה זה תפילת 18? עכשיו שימו לב שהכל מרובע שם, גם כן. הכל מרובע. זה קווים ישרים. ולא קווים עגולים.
המנורה היא
עגולים. מה? זה מחלוקת.
יש קטלה צורה.
מה?
בכל החפירות הארכיאולוגיות הרואים את
זה. זה נכון. רק ברמב״ם כתוב שפיצים.
מצאו הרב אמר שמצאו בירושלים.
אני אמרתי, כן.
הציור של המנורה, החריטה על הקיר שם.
אני אמרתי את זה. כן, כן, זה עגול. זה עגול. מצאו, בבית של כהנים, מתחת לאדמה בירושלים, כהנים מתקופת המקדש. יש ציור של המנורה. עם הכפתורים, הפרחים והכל, והקנים עגולים. כן? אז הכריע נגד דעת הרבי מלובביץ', שאמר שצריך להיות ישר. נכון.
הרמב״ם לא כתב, הוא צייר, פירוש המשניות.
הרמב״ם צייר קווים ישרים.
שאלה אם זה צייר בגלל שזה ככה הוא חושב, או שזה פשוט סקיצה, שמשהו דבר שם בכלל דברים אחרים לגמרי.
בכלל שם הוא שם את הגבים הפוך, אם שמת לב.
כן.
כן, בכלל, זה הכל נשפך. כן, כל החוכמה נשפכת. לא, זה ברור שיש שם קווים, רובם ישרים ומקצתם עגולים. למשל, במזבח החיצון יש לכם ריבוע ובתוכו יש חור עגול הנקרא שיטין, נכון? עגול. כמו כן גם לגבי הבגדים של הכהן הגדול יש למשל בחושן ריבוע, הוא חייב להיות רבוע והתורה מדגישה את זה, ויש לו שרשות גבלות מעשה אבות שזה עגול. כלומר כל המקדש זה יחס בין קווים ישרים לקווים עגולים, כשהעיקר קווים ישרים ומיעוטו קווים עגולים. מה זה אומר? מה זה קו ישר? זה מה שיש בו מעלה ומטה, ימין ושמאל, קדימה ואחורה. כלומר קו ישר שייך לעולם תלת ממדי. מה שאין כן קו עגול מדבר על מחזוריות ללא ערכים. אז זה או הטבע או המוסר. ההתגלות בתור קווים ישרים זה נקרא יושר, והעיגולים זה נקרא טבע, ראשון טבעת. בסדר? עכשיו, מה ש... כשאין מקדש, מה עושים במקום המקדש? עגל. עגול. במה עגל הוא עגול? יש לו גם בכף הרגליים שלו זה כף, ורגליהם ככף רגל עגל, זה כף עגולה. ויש עוד דבר, זה העובדה שהוא אוכל עשב. וימירו את כבודם, בתבנית שור אוכל עשב. כלומר, כדי לאכול עשבים, השור צריך להוריד את הראש למטה, לאכול את העשב. ואז העשבים נכנסים לתוך גופו, וגופו נכנס לתוך האדמה. ושוב, הגוף שלו נכנס לתוך העשבים, שנאכל על ידי שברים אחרים. זה קו עגול. מה שאין כן כשהאדם אוכל, הוא מגביע את המאכל ומביא אותו אל פיו. נכון? נכון, אצל אנשים המנומסים לפחות. נכון? כלומר, הוא מגביע את המאכל ומביא אותו אל פיו. כלומר, זה מראה על הנבדלות שלו מן הטבע. אז לכן, כשקיבלו את צו השם כיצד לעשות את האלוהי זהב, זה היה דרך קרובים, בני אדם. כשזה היה דרך הטבע, זה היה דרך בתבנית שור אוכל עשב. בסדר?
אבל אנחנו עושים במלוכים גם כן, נתבשת שם שיש גבולים ומגובעים שם.
נכון, נכון. אבל העיקר זה הקו הישר, קו הישר בתוך העגול. יש גם מה שנקרא יופי באדם, שזה המפגש בין העגול לבין הישר. כן, הגמרא בירושלמי אומרת שאין בטבע קו, אין ריבוע בטבע. כל דבר בטבע זה בירושלמי, לא זוכר, שאין ריבוע אין בבריאה מרובה, משהו כזה.
גבישים
מרובעים?
גבישים מרובעים?
בהחלט יש.
יש גבישים מרובעים.
בוודאי.
הגמרא לא ראתה אותם.
יש מחומשים, משושים.
אבל היא אומרת שיש גם מרובעים. הגמרא לא ראתה... מה?
אני רק שאלתי לומר שיש.
הוא אומר שיש.
כן, יש.
מה?
כוורת של דבורים.
משושים.
זה משושים.
משושים.
כן, אבל זה קווים ישרים.
קווים ישרים, כן. אבל בכל זאת זה נוטה לעגול. אבל מה שאין כן, במחשבה של האדם יכולים להיות קווים ישרים לגמרי. עכשיו, המפגש בין הישר לבין העגול זה היופי. כן? האסתטיקה בנויה על קווים שהם לא ישרים לגמרי ולא עגולים לגמרי. כן? אז המפגש הזה זה היופי. לכן לא במקרה המקדש נקרא בשם נויו של עולם. כן.
מה, איזה צו קיבל גדעון? איך הוא צריך לבחור את החיילים שלו?
מי שמלקק, כאשר ילוק הכלב.
כן, זה לא כמו אדם תרבותי?
הוא לא לוקק.
לא, השם ציבה עליו.
לא, אלה שמשתחווים, אלה שקוראים ומרימים את המים, דווקא הוא לא לקח. ואלה שעשו שכיבות צמיחה, כאשר ילוק הכלב, אותם הוא לקח.
זה לא מאוד
ברור
מהפתאום.
ברור,
ברור. גם המעיין בעין חרוד הוא כזה. שזה מים מאוד 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 מאוד
רדודים?
כן, רדודים כאלה. היית בן חרוד? אז שם הרואים שם. כן, רדודים.
נו, אז איך להרגיע את
זה?
מה?
למה רדודות משפיעה על היד
והפה? כי אז הנטייה הטבעית במעיין כזה זה לקרוע ברך ולהרים מים. אז הרוב זה מה שהם עשו.
מה הרדודה של
ללקק בפה? ללקק בפה, שהוא לא קורא ברכיים. בכל מצב הוא לא רוצה לקרוא את הברכיים.
רגע, רגע, רגע. איך בלי לקרוא ברכיים הוא מסוגל ללקק?
הוא עושה שכיבות צמיחה. שכיבות צמיחה, שמעת על המושג הזה?
מפנים במים, מה הבעיה?
כאילו
הוא
שוכב, אלף.
שוכב ולפנים בתוך המים.
לא מתקופה.
לא שוכב לגמרי, כי הוא עדיין נתפס עם הידיים. לא, כי אין לנו זמן עכשיו, אנחנו עכשיו עוברים לנושא הבא, אנחנו עכשיו עוברים לבראשית רבה.